ברשות הרב שפר, רב הקמפוס, כבודה של אכסניה, אוניברסיטת בר אילן. זמני קצר, אבל אני מקווה שאת החצי שעה יש לי. 10 דקות ללימוד, 10 דקות להצעה של יישום אוצר בית דין בימינו, ו10 דקות לשאלות. אני אשתדל לעמוד בזמני. אני רוצה להדגיש בפתח דבריי, אני לא עומד פה כמורה הוראה, לא אני ראוי לכך להורות בענייני כלל ישראל. אני אנסה ללמוד איתכם ולהעלות איתכם את השאלות כפי שאני מבין אותם וחושב אותם, והם יעלו לפני יושבי הלמידים שהם יצטרכו להכריע בנושאים האלה. דבר ראשון, כדי לרענן לכולנו את הזיכרון, בואו נסתכל בדף המקורות ונעבור בקצרה על המקורות שנוגעים לתקנת אוצר בית דין. יש לנו במצוות העשה של שמיטה, אני מקווה שכולם יש להם את דף המקורות בתוך הקובץ הדפים שקיבלתם. על הפסוק, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אומר הרמב"ן, אמר שתהיה השביתה הנזכרת לכם לאוכלה ותחיו בה כולכם. יש שרואים בדברי הרמב"ן תפיסה שיש מצווה לאכול מפירות הארץ שהם קדושים בקדושת שביעית. מצווה נוספת שמופיעה בפסוק בספר שמות, והשביעית תשמטנה ונטשתה, אומר המכילתא, מגיד שפורץ בפרצות. זאת אומרת, לכתחילה, מה פירוש השביעית תשמטנה ונטשתה? אתה צריך להפקיר את השטחים שלך, שכל אחד מאביוני עמך, כל אחד יכול להיכנס שם ולקחת לו מזון שלא סעודו. אלא שגדרו חכמים מפני תיקון העולם. עד כמה ראוי לפתוח את השטח שלי שהציבור יוכל לקחת מזון שלו סעודות? מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, יש פה שתי גרסאות כפי שאתם רואים במשנה בשביעית ובמשנה בעדויות, אבל יש דעה שבית שמאי אומרים שלא בטובה, זאת אומרת אתה יכול להיכנס לשדה ואסור לך ליטול רשות מבעל הבית, כי אחרת יש גם בהפקר שלו, אלא אתה נכנס בלי רשותו לשטח ולוקח לך מה שאתה רוצה. מבחינת הלאווים של השמיטה, אני אומר עובר לעמודה השמאלית, אנחנו רואים שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, אלו המלאכות של העיבודים, ושתי מלאכות של הקטיף, של הקציר, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזיריך לא תבצור. וכן המשנה אומרת את זה בדרך אחרת. המשנה אומרת, תאנים של שביעית, אין קוצין אותם במוקצה, אבל קוצץ אותם בחרבה, אין דורכים ענבים בגת, אבל דורכו בעריבה, אין עושים זיתים בבד ובקוטב, אבל קוטש ומכניס לבודדה. רואים שהמשנה מאפשרת איזושהי קצירה, למרות שהתורה אומרת, לא תקצור, לא תזמור. מסביר הרמב״ם, והכוונה בכל זה כדי לשנות ושלא יתעסק בפירות שביעית, כדרך שיתעסק בשאר שנים. כמו שנאמר, ואת ענבי נזיריך לא תבצור, וידוע באמת שאינו רוצה בפסוק זה לאסור הבצירה כלל, שהרי התיר אכילתן, ואומרו והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אבל רוצה לומר, כמו שפרש בספרה, לא תבצור כנגד הבוצרים, זאת אומרת, לא תבצור בדרך הרגילה שלך. ואת הרמב״ם מסביר את המשנה, שאיסור הקצירה והבצירה הוא כדרכך בצורה תעשייתית, שזה מורה על בעלות, ואתה צריך לעשות את זה בדרך של שינוי, שאתה לוקח לך מעט כדי מזון שלא סעודות. בירושלמי אנחנו מוצאים חילוק נוסף. מן השמור בארץ אין אתה בוצר, אבל בוצרת מן המופקר. ואתה ירושלמי מדגיש שהאיסור הזה של איסור בצירה, שאתה צריך לעשות בדרך של שינוי, זה דווקא מן השמור, דווקא בקרקע שמורה, אבל בקרקע שהיא פתוחה והפקר לכל, אינך צריך לשנות בדרך הקטיף ובדרך הקציר. והרש פה על המשנה בשביעית אומר את זה, וכל מדי עשרין הנהכה היינו מן המשומר, אבל מן המופקר שערי כאורכה. הרדב"ז נחלק עליו ומנסה להבאר, לתת פירוש נוסף. בכל אופן, אלה שתי המלאכות של הקטיף שמוזכרות בתורה כאיסור, הפתרון שלהם או בשינוי או לדעת הרש בהפקר על פי הירושלמי. איסור נוסף, שהוא רק איסור מדרבנן, לא מדאורייתא, זה איסור סחורה ופירות שביעית, תפקו בבקשה את הדף. הגמרא לומדת, והתורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה, כן, והפסוק הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. מה פירוש לא לסחורה, שאסור לסחור בפירות שביעית? יש לזה ביטים שונים שאפשר לראות אותם בהלכות ברמב"ם, על פי המקורות הקדומים יותר. זה לא להחליף בדבר שלא ניתן לאכילה, לא להחליף פירות שביעית בדבר שלא ניתן לאכילה, ולא למכור אותם בדרך של במידה ובמשקל כדרך שסוחרים בפירות בכל השנה. אם אני אסכם, עומדות לפנינו שלוש בעיות, אם התגברתי על כל הבעיות של העיבודים. בעיבודים, אתם יודעים, אם אני שומר קדושה שביעית ולא מסתמך על היתר המכירה, אז יפירו לי רק את הפעולות שהן לאוקומי ולא לעברוי. זאת אומרת, רק פעולות שהן באות להעמיד את הדברים, ולא פעולות שעשויות להשביח ולתת ערך מוסף לדברים. האם אוקומי פרה או אוקומי אילנה, זה מחלוקת באחרונים בין הרב לבין החזוני, שאנחנו נוהגים להקל, מכיוון שזה... בכל אופן שביעית בזמן הזה מדרבנן, שגם לאוקומי פרה ולא רק לאוקומי אילנה. אבל מכאן ואילך אנחנו עומדים בפני השאלה איך כותפים ואיך משווקים את התוצרת. זאת הבעיה העיקרית שבפניה אנחנו ניצבים. ותראו בבקשה את תקנת האוצר בידין של התוספתא. רואים, בראשונה היו שלוחי בידין יושבים פתחי העיירות. כל מי שמביא פירות בתוך ידו, נוטלים ממנו ונוטלים לו מהן מזון שלא סעודות, זה התקנה הראשונה שכל בעל הבית מביא את הפרי שלו ונוטלים לו מזה מזון שלא סעודות והשאר לאוצר. שלב ב', שלוחי בדין כבר מתערבים ומתחילים לארגן את השיווק בצורה יותר מרוכזת. שלוחי בדין סוחרים פועלים ועודרים ועושים אותם דבלה וכולי ועושים לאוצר. עכשיו שימו לב להבדל. במשנה, כשבלי תקנת אוצר בידין, אין קוצין אותם במוקצה, אסור לעשות אותם בדרך הרגילה, אלא רק בשינוי. אבל שלוחי בידין, שהם באים בשם בידין, שהקרקע היא הפקר, היא לא של בעל הבית, ובידין בא רק בשם כל ישראל לקרקע הזאת של השביעית, אז אפשר לעשות, עודרים אותם ועושים אותם דבלה, ומכניסים אותם לאוצר. ענבים, המשנה אומרת, אין דורכים ענבים בגת, אבל דורכו בעריבה. לעומת זאת בתוספתא, בדין סוחרים פועלים ובוצרים אותם ודורכים אותם בגת. אפשר לעשות את כל הפעולות כסדרן. זאת אומרת, כיוון שהדברים, אני אומר את זה על פי הרש, על פי ירושלמי, מכיוון שבדין בא על דרך ההפקר, אז הוא יכול לעשות אותם גט כדרכו. אותו דבר זה איתים. שלוחי בדין סוחרים פועלים ומוסקין אותם ועוטלים אותם, למרות בבית הבת, למרות שבמשנה כתוב שלא עושים אותם בבית הבת. אם כן, תקנת אוצר בידין מאפשרת לבית הדין לעשות את כל פעולות הקטיף והאיסוף כדרכו, מכיוון שהוא בא בשם כל ישראל לקרקע שבעיקרון שלה היא הפקר ואיננה ביד בעל הבית, ביד המגדל. יש שאלה גדולה, אם בידין דאג לעיבודים, בידין דאג לפירות האלה, יכולים אנשים לבוא ולקחת מהם שלא ברשות, מהמקור שלא נספיק לקרוא אותו פה או שם, הסיפור היפה על רבי טרפון שנכנס לתוך שדותיו שלא בטובה, כי רבי טרפון הולך על פי בית שמי והוא לא נוטל רשות, הוא לא מודיע לשומרים של בית הדין שהוא נכנס לשדות שלו והם לא מכירים אותו, הם תופסים אותו וחובטים בו, והוא אומר על עצמו, ראוי הייתי להסתכם לפני שהחמרתי כבית שמי והייתי צריך ליטול רשות. אבל אנחנו רואים שהיו שומרים שכנראה שומרים של בית דין, ככה מציע רב שאול ליברמן בתוספתא כפשוטה, הם היו שומרים של בית דין והם לא הכירו אותו בכלל, את רבי טרפון, ולכן הם תופסים אותו וחובטים בו. השאלה הגדולה שבה אני אעסוק בקטע השני של השיעור של ההצעה זה הסחורה. איך, מה עושים, איך משווקים את פירות אוצר בית דין? ופה ברשותכם אני רוצה להציג רציונל שלם ממש בדקות ספורות. תראו, לעניות דעתי השאלה מתחילה בשאלה שכבר עלתה פה מקודם, מה אנחנו רוצים בארץ ישראל? יש לנו אפשרות אחת ללכת כמו רבינו חיים הכהן בתוספות בכתובות, שחקלאים יברחו מהחקלאות, לא תהיה חקלאות, חקלאים יעסקו במלאכות אחרות שמפרנסות אולי יותר טוב או פחות טוב, ולא נתמודד, לא נצטרך להתמודד לא עם תרומות ומעשרות, ולא עם מורלה, ולא עם כלאיים, ולא עם שביעית. אין בעיה לגזור גזרות על החקלאים גם בשנה השביעית, כדי שהם לא, הם יברחו משם. כמובן, חיים סבן דיבר על כך שהמדינה מטיבה לחקלאים, אבל אנחנו יודעים שיש בריחה של חקלאים מחקלאות. וזה האפיק אחד. האפיק השני הוא שאנחנו מאמינים בנצחיותה של התורה ובשיבתנו לארץ ישראל היא היסוד לקימום המצוות התלויות בארץ, וממילא אנחנו צריכים להבין שהחקלאים הם בבת עינינו. ואנחנו צריכים לחפש כל דרך לעזור לחקלאים להתמודד עם מצוות השמיטה, כדי שהם לא יברחו מהחקלאות. זה לדעתי נקודת המוצא לכל הדיון. ואם אני מאמין בדבר הזה, אני מתחיל לעשות שיקולים הלכתיים. ראשית, ששביעית בזמן הזה מדרבנן, איסור סחורה שעליו אנחנו מדברים, שהוא עקב אכילס של תקנת אוצר בידים ביישום המעשי שלה, זה איסור דרבנן, ואז אנחנו מתחילים לשאול את השאלות. עכשיו כך, מבחינת התנאים השונים של הגידולים השונים במקומות השונים במדינה, יש מקומות וגידולים מסוימים שלא שייך לעשות בהם אוצר בידים, כמו שהזכיר הרב שפר מהדברים שהרב אריאל כתב. ואז חייבים ללכת להיתר המכירה, אם אני רוצה לקיים את החקלאות. ואז אנחנו נזקקים לכל הדברים שאמר פה הרב עמיחי מקום. יש מקומות שהפתרון של אוצר בדין הוא יעדי. עכשיו רבותיי, אין משהו שהוא שחור ומשהו שהוא לבן. אין שכאילו אם אני אלך להפיק של אוצר בדין, כל הבעיות יפתרו ואני יכול להיות גלט, או אם אני הולך להיתר המכירה, כל הבעיות יפתרו. כאן יש בעיות וכאן יש בעיות, כאן יש יתרונות וכאן יש יתרונות. ואת הדברים האלה צריכים להחליט אלה שמרצבים את המדיניות של השמיטה. השנה בגלל קונסטלציה מסוימת מונה הרב זאב וייזמן, הרב של תנובה, לנהל את ענייני השמיטה של מדינת ישראל בהיבט הכללי. ואני יכול להעיד אישית, מכיר אותו היטב, איש אמת שמתקיים בו לא תגור מפני איש שדואג לכבוד שמיים ולא לכבודו, ואני רוצה לשלוח לו מפה ברכה ותפילה שהוא באמת יצא מנהל את הדברים האלה להרבות קידוש השם בעולם. כי אנחנו יודעים כמה מקטרגים מכאן ועד הגיחון כדי לחבל מכל מיני סיבות שהם כאילו כביכול לשם שמיים. צריך הרבה סייעתא דשמיא באמת לכוון נכון, שאיפה שאפשר לעשות היתר מכירה וזו הדרך הנכונה לעשות את זה, ואיפה שאפשר לעשות תוצר בית דין, לעשות תוצר בית דין, ששם זה הפתרון הנכון. אני עכשיו אציג איך אני רואה, מה נשאר לי? 4-5 דקות. אני עכשיו רוצה להציג לכם איך אני רואה את פתרון של בעיית הסחורה באוצר בית דין. צריך לזכור, פירות אוצר בית דין הם פירות עם קדושת שביעית שאסור לעשות בהם סחורה. בזמנו, לפני 30 שנה ויותר, שהיו כנסים מאל, אלו שמתקיימים פה בחפץ חיים של המכון החקלאות על פי התורה. ואז שם שאלנו את אנשי חפץ חיים, הם סיפרו בגאווה שהם הצליחו לשכנע את משרד החקלאות שאת ההדרים שלהם לא ייצאו לחוץ לארץ. כי הרי פירות שביעית אסור לייצא לחוץ לארץ. אנחנו תבנו, אבל איך אתם מוכרים אותם פה בפירות שביעית? הם אמרו, החזוני שמר להביא אותם לשוק, להכריז קדושה שביעית וללכת. אז זה היה הפתרון שהם הציעו לפתור את בעיית הסחורה בפירות שביעית. אני זוכר במו אוזניי שמעתי מהחקלאים עצמם.
אתם מכרו
את זה. בטח שמכרו. לא, לא, לא הפקירו, לא הפקירו. הם הפקירו וקיבלו תמורה, בסדר? היתר עשו סוחרי שביעית. רבותיי, גם אנחנו, ההצעה שלנו, שהדברים ימכרו כמה שאפשר באריזות, ועל כל אריזה יהיה אתיקט, שיהיה כתוב שם שפירות אלה קדושה שביעית, כמו שהרב קוקי במכתבים שלו עם רב חיים ברלין מדגיש שהשכר שאנחנו נוטלים, התמורה שאנחנו נוטלים מכם היא החזר הוצאות לשלוחי בית דין והם לא שכר הפירות, זאת אומרת אין כאן סחורה ואין קדושת בכסף, אין קדושת שביעית, וגם מדגישים שזה ראוי לשמור את זה, להשתמש בזה כדרכו וכו' וכו', כל מה שצריך בשורות בודדות. תראו, יש דברים שאפשר לפתור אותם עוד יותר טוב. אם עכשיו מנהלים מסע ומתן עם הצבא ויעבירו אליו חלק ניכר מפירות שביעית, זה ודאי טוב, כי אז לא תעשה סחורה. אם אפשר, יש, אני יודע שמונחת היום הצעה שמציעים גם למשרד החקלאות, לרחמיאל גולדין, שיתנו, במשרד החקלאות יש כמה עשרות מיליוני שקלים שמוקצבים לטובת שומרי שביתה. יש הצעה שעומדת שיתנו חלק מהפירות לעמותות החסד, וההחזר לחקלאים, לשלוחי בית דין, יהיה מאותו תקציב של משרד החקלאות. גם יבורכו, אם זה בכלל אפשרי, יבורכו משמיים כל עושים, כי אז יתקיים באמת ואכלו אביוני עמך. אבל כל הפתרונות שלה שאני אומר, צבא, עמותות החסד, זה לא מכיל את הנפח של התוצרת החקלאית שמדובר אם נלך להפיק של אוצר בית דין. ואז צריך להוציא את זה לשוק. השאלה איך מוציאים לשוק? רב אברום שפירו בזמנו, שהיה רב ראשי בתפשין ממזיין, אמר לרב זאב וייטמן, אם אתה תצא לקחת שליחים מבתל אביב, אתה תשלם להם כפליים. קח את החקלאים שלך שעובדים אצלך בכפר עציון, ותעסיק איתם, תעסיק אותם כשלוחי בית דין, ותראה את התמורה שהם רגילים לקבל, כי אתה רואה שהם לא עשירים גדולים, הם בשנה רגילה לא מרוויחים, זה יהיה החזר ההוצאות שלהם. וזה בדיוק מביא לידי ביטוי את תקנת אוצר בית דין, שאתה נותן לחקלאים את ההחזר. זאת אומרת, מה שאני אומר הוא, מעסיק, אני יכול להוציא את הפירות לשוק, שאני מכריז שהתמורה שנגבית היא עבור החזר ההוצאות לשלוחי בית דין, ולקחת את מחירי השוק. אלא תשאלו אותי, מחירי השוק הם בתנועה, הם לפי ההיצע והביקוש, הם לא לפי מה שאתה קובע, ואם אתה תקבע מחיר נמוך יותר, מיד סוחרי שביעית יעוטו על הפירות האלה ויקרו אותם ויסחרו בהם, אז פה צריך לדעת שאנחנו חיים במדינה מודרנית, וככה ההיצע והביקוש, בתחילת העונה גודגדן עולה 40 שקל קילו, בסוף העונה הוא עולה 5 שקל קילו. החקלאי בסך הכל הכללי מקבל החזר צנוע להוצאותיו. לא הרבה יותר מדי, תאמינו לי, גומרים הרבה שנים גם בהפסד. אבל אני לא צריך לדקדש שכל קילו בדיוק יבטא את החזר ההוצאות לחקלאי. אלא בסך הכל של החקלאות, החקלאי מקבל את החזר הוצאותיו. רבותיי, אני יודע שיש קשיים במה שאני מציע. אבל כמו שאמרתי לכם, צריך לחפש את האופטימום. יחליטו שלא הולכים לאוצר בית דין, יחו רק ליתר מדירה. אני חושב שאין בזה משום פסילת הדרך של אוצר בית דין. אני יודע שיש שאלה של ייצוא, הרב אריאל כתב על זה בתחומין, הרב זאב כתב בספר שלו, שאלה עם ייצוא, כי למשל התאים של תמרים, הרוב הולך לייצוא, השאלה אם לעשות שם אוצר בית דין או לעשות שם יותר מכירה, יצטרכו לשקול ולהכריע. בכל אופן, זאת הצעתי, לשווק את פירות אוצר בית דין, לכל הדברים הכי טובים שיש לאוצר הארץ, לא הזכרתי, לכל הדברים הכי טובים, אבל יצטרכו גם נפח גדול לשווק לשוק עם האתיקטים האלה, ומה שיקבלו תמורה מהשוק, כמה שהוא מוכן לשלם, זה החזר צנוע לחקלאים. וכפי שפתחתי, אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו רוצים חקלאות במדינת ישראל, הרבה יותר צנוע מהמשגיחים עם הפלאפונים ועם המכוניות השרד שמשוטטים, של הבדצים שמקבלים שכר יותר גבוה. אני מבטיח לכם, אני סיימתי. אני מקווה בעזרת השם שנזכה לברכת גשמים בשנה הזאת, והתקיים בנו הפסוק, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. תודה.
מורי ורבי הרב יעקב הרפתיג, בבקשה, שאלה. כן, הוא שם.
אני רושם.
הוא רושם.
הדבר
השני,
וזה כל הפתרונות, לתת לצבא, במקומות ציבוריים, הרבה מאוד שתקינת אוצר בדין, אבל אתה בידיים הולך לתת למקומות שלא ישמעו על זה הצבא. אתה יודע את זה בדיוק, ככל שעמוד גדול יותר, לא ישמעו על זה הצבא. והדבר השלישי האחרון, איך זה באוצר בדין, יש תנודות באותו זמן של מחירים.
אז אני רואה שיש הרבה שאלות, אנחנו ניקח את כולם יחד ונשתדל לענות בקצירה. טוב, בבקשה, ימינה ושמאלה, כן.
בסיטואציה מסוימת זה קורה, אבל לבוא ולהגיד שהשוק בסך הכל באופן מצטבר, נותן רק החזר הוצאות, זה יציאה פשטנית שהיא פשוט כלכלית לא נכונה. אז אני קטונתי מלהתווכח עם רבנים בענייני הלכה, אבל זה ענייני כלכלה, זה צריך לדעת שזה לא נכון.
בבקשה.
רציתי לשאול מהכיוון ההפוך, לפעמים בשביתה הקודמת היו לפעמים מגיעים מחירים גבוהים יותר, כמו שהרב הזכיר קודם, הכנסה של החקלאי לתשלום הוצאותיו והמשכורת שמגיע לו גם בשביל לחיות לנו על כפיו, היא מתקיימת גם ממוצע. ואז אני אומר, אני רוצה עובדים, איך אפשר, כל הצרכנים, איך אפשר למכור את הלבנים במחיר כזה גבוה, איפה השביתה? השאלה אם יש איזה מקום הלכתי לזה ש... החזר ההוצאות,
שהעלות של הפרי באוצר בדין חייב להיות יותר נמוך מאשר בשוק.
אם זה
החזר ההוצאות,
זה לא יותר
מהחזר ההוצאות. רגע, רב יואל, אתה מארגנים, חכה. כן, בבקשה. אתה אחריו.
אני אעלה על הנושא של השיווק. הסיפור הזה של חפץ חיים ממש מדהים. אני לא מבין אותו. ואם הריבונו של עולם היה אומר, הייתי מקבל, מישהו סיפר שחדו... מה
זאת אומרת?
גם
בענייני
שבת,
אתה תשים שלט. ראה מעשה ונזכר הלכה.
איך?
ראה מעשה ונזכר הלכה.
רק אומרת, מותר לנו גם להביא. אבל שאלה נוספת, מה עושים האנשים עם הכסף? הקדושה נתפסת גם במעות.
לא.
בבקשה, הלאה.
היום עושים חקלאות בקנה מידה קצת יותר גדול ממה שהשולחה. חלק גדול, אתה נמצא לפני שמיטה ולהתלבט מה לעשות. לפני שמיטות, בהמלצת הרב אריאל, רציתי הכל אוצר בית דין. אי אפשר לעשות חלק אוצר בית דין וחלק מכירה. בסופו של דבר, שכבו מאות מכלים בבית אריזה, שחלק מהם הלך לתעשייה וחלק מהם לייצוא והיה להם קדושה צבאית. מאז אני החלטתי שעדיף שיהיה יותר מכירה ושלא תהיה להם קדושה צבאית ויהיה אפשר לפחות למצוא איזה פתרון גם לפי המכירים.
למעלה יותר, לא הסתכלתי מקודם, בבקשה הרב, מי עוד השרון שכחתי, נו? הילר, הרב הילר, סליחה.
עצם הוצאה בדין, עובדה שהמשנה לא הביאה את הוצאה בדין, והרמב"ם לא פסק את הוצאה בדין. מי אמר שזה הפתרון?
בבקשה. טוב, 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 כן.
למה שהתחלה הרב דיבר על כך להפקיר את השטח שלא תלכנס, ישנה בזה בעיה. כי ישנה פירות שביעית שלא פירות שלא שביעית, כמו הדרים. הם פירות שביעית בשנה השמינית.
זה
לכל
נפרוש,
אז אתה לוקח
גזל
או
שלוקח פירות שביעית,
זה גם
בעיה
קשה מאוד,
אז
מה לעשות עם זה?
זה שתקנו חכמים מפני תיקון העולם, זה בדיוק עברה איתה שם.
פרוטקציה. בבקשה.
אני אתן את הנוקאו.
כן, בבקשה. טוב, שאלה אחרונה, הרב פרידמן, אתה. לא, אני אתן לך, זה בסדר, אני אתן לך, אתה דייקת כל כך, כן. יש בונוסים.
השאלה שלי, בסופו של דבר בשורה התחתונה, במה מתבטאות ההסתייגויות וההגבלות של השמיטה, באופן כזה שזה שונה מאשר שנה רגילה. הן בתחום החקלאי והן בתחום השיווקי.
זהו, עכשיו.
מה זה משנה
אם
במגירה יש
מפתק
של
יותר מכירה
או במגירה יש מפתק של
מצב מדהים? זה אותו חקלאי עושה את אותם עבודות,
וזה נראה אותו
בלוף. רק לגבי הבלופים, אתם יודעים שכל אדם חילוני אומר שאתה עושה, מדליק שבת... אש בשבת בבית עם שעון טבעת, אומרים לך הרי זה ישראבלוף. אני לפי הסדר. רבי יעקב אלה פה של הרבי יעקב הרב תיק לגבי שומרי שביעית, אם ישמרו קדושה שביעית בפירות או לא ישמרו קדושה שביעית בפירות. לא הצליחו בשמיטות האחרונות לחנך את כל היהודים היראי שמיים שיעזרו לחקלאים כמו שפתחתי ויקנו קדושה שביעית. ואוצר הארץ, אני מאחל לו את כל האיחולים בלב שלי שיצליח, הוא לא יתמודד עם, עם רוב התוצרת החקלאית. כי אין לנו, כמו שאתה אומר, גיבורי כוח עושי דברו אומרים לחקלאים, לא אומרים לצרכנים. אבל מכיוון, והרב זאב כתב על זה בהרחבה בספרו, ששמירת קדושת שביעי, פירות שביעית, היא בעצם, הלכותיה עצומות ומרובות, אבל למעשה הן, הן לא רבות, מכיוון ש... בדרך כלל פרי, כמו גודגדן, או כמו תפוח, אוכלים אותו. וזה, אם אתה אוכל אותו, אתה בדיוק מקיים את, את קדושה שלי. אסור לעשות ממנו גמר, אסור לעשות ממנו רפואה, אבל יהודית פשוט, עקרת בית שקונה פרי, היא אוכלת אותו. ולכן, אם אתה כותב את הדברים האלה, זה מספיק. צדיקים, איך כתוב, יושרים דרכי השם, צדיקים הלכו וכו'. אני, פעם ייצרנו המגזיות, תגיד, אסור לי לייצר המגזיות, כי מישהו ישתמש בהם בשבת. פעם אתה תייצר גפורים, אולי מישהו ידליק גפור בשבת. על ציבור רחב, אני אומר, אנחנו נוציא את הפירות לשוק. רבי יעקב, אני מציע להוציא את הפירות, אני מציע להוציא...
אגב, לי אומר, ידבר את זה.
כן, כן, בסדר,
בסדר. אתה צריך לדאוג לשם.
לא, לא, רבי יעקב.
ההצעה שלי... רבותיי, ההצעה שלי היא כזאת. אם יחליטו... כמו שאמרתי, אלה אחראים שיותר טוב מחירה, יעשו מחירה. אם אתה רוצה ללכת לפתרון של אוצר בית דין, אין, לעניות דעתי, אין דרך אחרת מאשר אלא לסמוך על כך שאתה מוציא את זה לשוק, אתה כותב את טיקט, בצבא יהיו שלטים, וישרים דרכי השם וכו'. תראו, אלה פה הערבית הזו שאלה נכונה, ומישהו כבר לפני כן. מי אמר שבכלל אוצר בית דין זה נפסק להלכה? הרי חוץ מהאזכור בתוספתא וברמב"ן על התורה, לא נזכר, הרמב"ם לא הזכיר אוצר בית דין בכלל. אנחנו רואים שהחזון איש והרב כן השתמשו ברעיון הזה, כן מזכירים אותו. שוב, שאלה למעצבי המדיניות, אם רוצים ללכת לפתרון הזה או לא. אני אכנס פה גם את השאלה שנדמה לי הרבי ג'לו, מישהו ששאל. איך ניכר, סליחה, רבי יואל פרידמן. איך ניכר את שמיטה בכלל? אתם עושים אותו הדבר. זה לא מדויק. אנחנו יושבים כבר מעכשיו עם החקלאים שלנו ושואלים... איך לעשות? לעשות זמירה מוקדמת, לא לעשות זמירה מוקדמת, איך להתמודד עם זה בקרם, איך להתמודד בזה בנשירים, בריסוסים, ריסוסים של הורמונים, וכל מיני כאלה יצא, רק בקיבוץ הדתי חוברת כזאת עם הנחיות מעשיות לחקלאים של רבנים, עם אנשי השדה. זה ניכר, אבל אתה צודק, זה לא הורה, זה כמו ההיילגי פופט, כשהתלמיד חשב שמכיוון שהקורקיבן הכזאת מוסקה בשולחן ערוך, זה צריך להיות משהו כזה זוהר ומאיר, ורואים למעלה את העולם הבא, ופתאום הוא רואה אומצה של בשר על נייר עיתון בחדר של הרב, הוא לא מבין מה זה. רבותיי, זה נכון שאתה מתחיל ליישם את זה הלכה למעשה, יש איזה כל מיני קבצ'ים, ובדיוק בשמירת שבת, אם אני אלך איתך לאיך אתה שומר שבת, מה שהכל מובן אליך וברור לך, לך לאדם חילוני ויגיד, תשמע, אתה עושה צחוק מהתורה ומהקדוש ברוך הוא. אז זה הבדל בין תיאוריה לבין יישום מעשי בכל הפסיקת ההלכה. ואותו דבר בדיני טהרת המשפחה, אני לא אספר לכם פה, אבל אתם יודעים את זה. האם מחירי השוק מבטאים את ההוצאות? ומישהו כאן אמר, חקלאים מרוויחים. תראו, אני מדבר עכשיו בהיבט כללי ולא בהיבט של אדם אחד. אני חושב שהמגזר החקלאי הוא לא המגזר העשיר במדינה. סליחה, תן לי שנייה. תן לי שנייה. אני שאלתי לשאלה, תן לי לענות תשובה, כי הזמן שלי ממש קצור. כשאני אומר, אם אני רוצה לייקר את המגזר החקלאי, אם אני רוצה להגיד שאלה הם האנשים הכי יקרים במדינה, כיוון שהם מביאים לידי ביטוי את כל מה שהתורה אומרת לגבי מצוות התלויות בארץ, אני רוצה שהם יהיו לייקר אותה. הבדסים רוצים לייקר את החנויות של שמיטה שלהם, ואתה יודע כמה הם מרוויחים. אז החזר הוצאות לשמיטה זה דבר יחסי, מבחינה הלכתית עכשיו אני מדבר. מבחינה הלכתית זה דבר שאתה צריך להחליט על מדיניות. ואם אתה אומר שמדיניות של היצע וביקוש של השוק, פחות או יותר בסופו של דבר מביא אותי לשורה תחתונה, שהחקלאי מתפרנס בכבוד, לדעתי מותר לבית דין לתת לשליחיו את השכר הזה. עכשיו, איך זה מתקזז במהלך העונה? אין ברירה, אתה מוכרח, זה הדחק במה שאני אומר. אני יודע, אמרתי לכם, לכל הצעה יש את הדחוקים שלה, שיתנו להם בהתחלה 40 שקל, ואחר כך 5 שקלים, זה השוק. אם אתה תגיד בתחילת העונה על הבורלה, שיתנו לגודגדן 5 שקלים, אף צרכן לא יקנה את זה ב-5 שקלים. כולם יקנו את זה ב-40 שקלים, והסוחרים באלת יעשו מסחר בפירות שלי. לכן, זה האילוץ, אני יודע, יש אילוצים למערכת. נכון. אם יש עוד שאלות שלא עניתי להם, בדבר זה רוצה, 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 רוצה. רבותיי, תודה רבה לכם.
תודה לרב אלישיב. אני עכשיו אעריך בדיבור דקה, לא בגלל שאני אוהב את זה, אני כן אוהב את זה, אבל בגלל שצריך להחליף קלטת במצלמה.